רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. כיזמים ואנשי עסקים, אנחנו מנהלים מסעים ומתנים פחות או יותר כל הזמן, עם כולם ובכל מקום. קרה לכם שניגשתם למסע ומתן וקיבלתם סירוב? האם אתם מציעים את ההצעה הראשונה או נותנים לצד השני להציע? איך מתכוננים למסע ומתן? ומה עושים כאשר הצד השני חורג מהמסגרת הנורמטיבית של התהליך? ניהול מסע ומתן זאת אומנות וחייבים ללמוד ולהשתפר כל הזמן. כאן נכנסים לתמונה מומחי המסע ומתן של B&M, ראשי תיבות של Business Negotiation Mentors. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון חינם. bnm.co.il.
שלום יובל.
היי דן.
פרק ראשון מתוך שניים, קצת אחרת.
נכון.
על מה אנחנו מדברים?
קודם כל אנחנו מדברים על מלחמת יום כיפור. אבל אנחנו בעושים רפואה, ואנחנו מנסים למצוא את הזווית שלנו למלחמה ההיא, מלחמה ששינתה, אני חושב, הרבה דברים במדינת ישראל, וגם בין השאר בתפיסת הרפואה הצבאית ואיך היא צריכה להתנהל. עשינו סיבוב, עשינו מסע, וראיינו בשביל צמד הפרקים שורה של אנשים מאוד מעניינים, אני חושב. כל אחד ראה את המלחמה הזאת מזווית קצת אחרת, מלמטה, מלמעלה, מהשטח, מהחמל, וכמו שאתה אומר, זה באמת שני פרקים באווירה קצת שונה, וגם אנחנו, אני חושב, קצת ננהג בצורה קצת שונה, לא נשתלט על הדיבור, ניתן מקום למרואיינים שלנו, אולי ניתן כמה מילים בשביל הרקע, אבל נפתח להם את המיקרופון וניתן להם לדבר.
שלושה מרואיינים בצמד הפרקים שלפניכם. פרופסור ערן דולב, מי שהיה מרפ דרום, מפקד רפואה הפיקודי של פיקוד הדרום במהלך המלחמה, פרופסור גדעון מרין, כירורג כלי דם שהוצב בבית חולים שדה רפידים שבסיני, ודוקטור בת שבע פורת כץ, שבאוקטובר 1973 הייתה משוחררת ריאה משירות סדיר. במהלך הראיון הטלפוני עם פרופסור מרין, הוא סיפר שיש בידיו הקלטה של שיחה עמו, שנערכה שבועות אחדים אחרי שחזר מהמלחמה. קטעים מהשיחה הזו משובצים בפרקים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יום שישי, 5 באוקטובר 1973. ט' בתשרי, תשל"ד. ערב יום כיפור. עיתוני סוף השבוע מדווחים על שלל דברים. רוב הידיעות, הניתוחים והפרשנויות עסקו בהשלכותיו של אירוע שקרה שבוע קודם לכן. בראש השנה, במהלך ימי החג, חטפו שני טרוריסטים פלסטינים שלושה עולים מברית המועצות, מתוך קבוצה של עשרות שעשו את דרכם מרוסיה הסובייטית אל תחנת מעבר שהקימה הסוכנות היהודית באחוזת שנאו, בפאתי וינה. 100 שנות ה-50 הייתה וינה הנקודה שאליה הגיעו עולים ממדינות מזרח אירופה ומברית המועצות לפגוש בה את נציגי הסוכנות שטיפלו בהעלאתם בטיסות אל על. רבבות עשו את הדרך הזו במרוצת השנים, ומתחילת שנות ה-70 הקצב הלך וגבר. מחשש לאירוע דומה לרצח 11 הספורטאים במינכן שנה קודם לכן, במסע ומתן עם החוטפים לשחרור בני הערובה, נכנע קנצלר אוסטריה, ברונו קרייסקי, יהודי במוצאו, לדרישה לסגור את תחנת המעבר באחוזת שנאו, ולא לאפשר יותר לפליטים יהודים החיים מעבר למסך הברזל, לעשות את דרכם לישראל דרך אוסטריה. העולם קצף ורגש, וראשת הממשלה גולדה מאיר אף נסעה לפגוש את קרייסקי בשניים באוקטובר בווינה. הפגישה בין שני ראשי המדינה לא הייתה מוצלחת בלשון המעטה, וגולדה מאיר הייתה נתונה תחת התקפה לאחר מכן על עצם קיום הפגישה עם קרייסקי. בימים שלאחר מכן עסקו עמודי החדשות מהארץ כמעט באופן מוחלט בהחלטתו של הקנצלר האוסטרי. אך גם נושאים אחרים מצאו את דרכם אל הקוראים. מחלף מבואות חיפה על כביש החוף החדש, לימים כביש מספר 2, נפתח. ועם פתיחתו הצטרף למערכת הכבישים בישראל מתקן תעבורתי נוסף ברמה בינלאומית. הוכרז כי יוגבר שיתוף הפעולה החקלאי בין ישראל לגרמניה המערבית. תושב טבריה שניחש נכונה 6 מספרים בלוטו, זכה ב-80,000 לירות. 700 תושבי עזה, שזה עתה סיימו את לימודיהם התיכוניים, עברו את תעלת סואץ דרך קנטרה בדרכם ללמוד באוניברסיטאות בקהיר. במוסף סוף השבוע של מעריב, ימים ולילות, מופיעה כתבתו של העיתונאי הישראלי רוברט גארי, רשמים מביקור שערך בקהיר כ3 שבועות קודם לכן. בתום הכתבה הופיעה הפניה לכתבת המשך בשבוע העוקב, הפרק הבא, כך נכתב, סיור בפירמידות. וגם מודעות של מפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת השמינית, שעתידות להתקיים בסוף החודש, מנקדות את עמודי החדשות. אבל מדי פעם, במהלך השבועות של שלהי הקיץ, ידיעות קטנות, לעתים לא יותר מ-40 מילים אורכן, מאחירות מעט את השלווה. וביום שישי, 5 באוקטובר, ידיעה קטנה כזו, שכמעט שלא ניתן לשים אליה לב מפאת גודלה, מונחת לה במרכז העמוד הראשי של מעריב. צהל עוקב אחרי הנעשה בצד המצרי של התעלה, נכתב בכותרת לדיווחו של יעקב ארס, הסופר הצבאי של העיתון. כוחות צהל עוקבים בערנות אחר הנעשה בצד המצרי של תעלת סואץ, וננקטו כל הצעדים כדי למנוע מהמצרים אפשרות של הפתעה. סוכנות הידיעות המצרית הודיעה השבוע כי כוננות מלאה הוכרזה בתעלה. ‫36 מילים ב-5 באוקטובר 1973. שבת, 6 באוקטובר 1973, י' בתשרי תשל"ד, יום הכיפורים. 4:30 לפנות בוקר, הטלפון בביתו של הרמטכ"ל רב אלוף דוד אלעזר, דדו, מצלצל. מהפרקסת בוקע קולו של אדם המבשר כי על אף הערכת המודיעין שפורסמה פחות מיממה קודם לכן, כי הסבירות שכוחות מצריים וסוריים יצאו למתקפה מתואמת, נמוכה. המציאות מוכיחה את ההפך. בתוך שעות אחדות, אומר האיש, ישראל תותקף בשתי חזיתות בו זמנית.
4 באוקטובר, יום חמישי, אני הרחתי שהולך לקרות משהו.
בשלב זה, כאשר מלחמה היא עובדה מוגמרת, בקשתו של הרמטכ"ל מראשת הממשלה לגייס באופן מיידי את כל מערך המילואים נענית בסירוב פעם נוספת. בימים שקדמו לרגע הזה ניסה הרב אלוף אלעזר כמה וכמה פעמים לגייס כוחות בסדר גודל משמעותי, אך גם הפעם הותר לו לגייס רק כוח מצומצם יחסית. קו החזית לאורך תעלת סואץ, קו המעוזים, הוא קו בר לב, היה מורכב מ-32 מוצבים. בשבת 6 באוקטובר, בשעת בוקר מוקדמת זו, רק 16 מוצבים היו מאוישים בכ-450 חיילי חיר ועוד כ-50 טנקיסטים ישראלים שעמדו הכן מול שתי ארמיות הכוללות כוחות קומנדו, שריון ונונמם, מאות אלפי חיילים המוכנים לצלוח את תעלת סואץ ולכבוש את הגדה המזרחית אל תוך סיני.
אמרתי, אני רוצה לגייס לבית החולים שהיו בו כ-200 איש, היה גרעין של 41 איש, כירורגים ומרדימים ואחיות חדר ניתוח. אמרתי, אותם אני רוצה להוריד לרפידים. אמרו לי, אין אישור לגייס. הורדתי אותם ביום שבת, מוקדם מאוד בבוקר בלי אישור. הם היו שם בצהריים, הם פרסו חדרי ניתוח, הם היו בזמן. 41 איש. בלעדיהם, אני לא יודע איך היינו מצליחים.
בשעה 07:30 בבוקר, לקט מודיעין צבאי בהול מופץ בקרב מי שצריך לדעת. בסעיף 2 נכתב, בכוונת המצרים לחדש את הלחימה לקראת אור אחרון היום. צהל מתחיל להתארגן, בשקט אמנם, למלחמה בשתי החזיתות ברמת הגולן ובסיני.
בערך בסביבות 10 בבוקר, ההורים שלי הלכו לכותל להתפלל. שומעים מכונית ברחוב, אני חושבת לעצמי, מי המשוגע שנוסע בירושלים ביום כיפור. ב-10 בבוקר דופקים בדלת, עומד חייל ואומר, קריאה לאחי שהיה אז בחול. אז אני אומרת לו, מה, אין לכם מתי לעשות? תרגיל, הוא מוסר לי את זה, והדלת נסגרת.
כל דקה כעת חשובה. ושוב, הערכת המודיעין שגויה. בשעה 1:55 דקות בצהריים מתחילה המתקפה.
שמענו אזעקה. מסתבר לנו שמלחמה. פתחנו את הרדיו.
וההורים שלי חוזרים ופותחים רדיו ביום כיפור. ואומרים שהתחילה המתקפה וזה כבר אחרי 2.
בשבת, כשהתחיל, אז אנחנו במסוק הראשון עם האלוף, נוסעים לחפק בדבילה, ובדרך אתה רואה את האש ואת הזה.
ואני אומרת להורים שלי, אני הולכת להרוז תיק, כי יקראו לי גם, זה מילואים ראשונים שלי, אני רק השתחררתי, הייתי בת 20, אני אורזת תיק, והייתי רם 2. ואמא שלי מצוחקת, מה פתאום, אותך לא, לא יבקשו אותך. ואנשים מתחילים ככה, אתה רואה שהם מגייסים אנשים והולכים, ואני מקשיבה לרדיו וקוראים, יש סיסמה, גם שלי, חדרי בטן. ואני הולכת למקור האיסוף בירושלים, ומאחר ורוב אנשי בית חולים שדה היו ירושלמים, אמרו לי לעלות על אותו, על אותה הסעה לשער הנגב, ושם למצוא טרמפ לבית חולים באר שבע. והיינו 2, תמי ואני, גם היא רם 2, והגענו לשער הנגב, וכולם מתכוננים למלחמה. אני אומרת לתמי, בואי, נתנדב. ניסע עם בית חולים שדה לחזית, נעזור להם.
המקום הקבוע שלי זה בביר בהפגשה. ידעתי שלא יעבור זמן רב ויקראו לי. זכנתי תרמיל. לא ציפיתי שהתרמיל יכיל הרבה, אז לא שמתי בו הרבה דברים. חשבתי על משהו של שבוע, 10 ימים, ובהתאם לכך גם הסתייבתי. באמת בערב הגיע הטלפון, הגיעו שני טלפונים, אחד מהדסה שאני צריך לישון בהדסה, מכיוון שיש פה איזה קוננות. והשני מהיחידה שלי, שבחמש בבוקר ביום ראשון, הגשו אותי. ובחמש בבוקר ניגשתי לתחנת הריכוז שלנו, ישבנו באוטובוס, נסענו למקום ריכוז של כל היחידה. ומשם נסענו ישיבות לפידים באוטובוס.
אתה רואה בשטח את המצרים עוברים את התעלה במשקפות הגדולות, לא יאומן. אתה אומר, זהו.
פשוט לא ירדנו מהאוטובוס. כולם הצטיידו שם, לכל הצוות הרגיל היה ציוד שקיבל. אנחנו קיבלנו שעריות, לכן המדים לא התאימו לנו בכלל. המשכנו איתם. הייתה הרגשה של טיול שנתי. החיילים בבית חולים שדה עברו את ששת הימים האנשים, רובה. יש מצלמות, הם מרגישים שהם בטיול, וגם אנחנו לא מבינים. שעה כבר חושך, כבר מאוחרת. נוסעים על הכביש, ואז עוצרים בדרך כי יש פקקים, ורואים אש תמרות השן, זה בלילה חשוך, ושומעים את היריות, ורואים שם מרחוק את המלחמה, וחיילים עולים על הגג של האוטובוס לראות יותר טוב.
בדרך היה ברור שזה לא משהו קטן שקורה, מכיוון שעברנו יחידות רבות שנעו מהר מאוד לכיוון של סיני, טנקים, תותחים, כל השאר. הגענו לביר גפיפה, זה היה בערך 12:30 בצהריים, היינו שם. ומצאנו שם קבוצת אנשים שהקדימה אותנו קצת, וכולם עבדו בקצב. היו פצועים כבר משבת בצהריים. אבל משבת בערב למעשה עבדו בצורה מאוד אינטנסיבית. היו גלים של פצועים שלמעשה לא נפסיקו כל הזמן. עבדנו באופן רצוף כ-18 שעות, ואז החלטנו להתחלק לכמה קבוצות כדי שלכל אחד יהיה קצת זמן לנוח.
בניגוד לרופא קרבי ממש, מישהו נמצא עם הגדוד שלו בלחימה וכדומה, וקרה לנו לעתים נדירות ביותר שהיה איזה איום ישיר. יומיים אחרי שבאנו לשם, הייתה איזו הפוגה קטנה, באותו זמן כבר כל הבגדים הצחינו מדם ומזהב ומכל הדברים, אז אני הרגשתי איזה צורך לדחוף להתקלח, ולא היה שם מקום להתקלח, אז חיפשתי איזה טרמפ לאיזה מבנה אחר שהייתה...
זאת אומרת, המרפאה של רפדים. ולא מצאתי טרמפ. וחמש דקות אחרי זה הופיעו אווירונים יצרים. זרקו כמה פצצות, והרסו את אותו המקום שבו הייתי צריך להתקלח.
שני הטילים הראשונים של המצרים, שכוונו ליחידת הבקרה, ליאבה, של רפידים, פספסו את היאבה, נפלו על הבית חולים. על המחסן.
לבית מרקחת, נכון?
לבית מרקחת, הרגו את הרוקח פרחי. ככה התחלנו.
למעשה אנחנו הגענו לרומני בתשיעי באוקטובר. היו מספר אנשים שהם היו צריכים להיות רשמים. פשוט לידע, לרשום, לדעת לאן אנשים עוברים, לזמן אם צריך פינוי או דברים אחרים. כלומר, לעשות את הקשר של הרישום. אין כאן רפואה. יש כאן, אתה רק צריך להיות תמיד לראות את הדברים. לא להתרגש מהם. ישבנו באויל מיון על האלונקות, והחיילים, התחילו כל אחד לספר מה הוא השיג בחיים. אחד סיפר על איזה מטבח שהוא עכשיו התקין וקנה. רופא, גינקולוג אחר, סיפר על מכונית מירוץ אדומה שהוא עכשיו רכש. אני ישבתי שם באמצע, חשבתי לעצמי, מה הם מדברים על דברים חומריים, כסף, מה זה משנה, מחר זה לא יהיה. אני, יש לי ציונים מעולים, יש לי יכולת ללמוד, ולא אמרתי מילה. כמו שאני חושבת את זה, התחילו לירות אותנו מטוסים. עכשיו, אני אף פעם לא נתקלתי בתופעה כזו, לא ידעתי מה לעשות, המשכתי לשבת. אותו גינקולוג בא למכונית ספורט האדומה, צעק לכולם, תצאו מהאוהל. ופשוט עשיתי מה שהוא אמר. הגבתי אחרונה ונשקפתי על הרמה של אנשים בפתח האוהל. ואז חשבתי לעצמי, אני לא רוצה למות. באותם שניות חשבתי את משאותו טייס למעלה, לא משנה לו אם יש לי 30,000 לירות, לא יודעת למה חשבתי ככה, או אני מצטיינת בלימודים. אני שווה לכולם. אין כאן הבדל, הוא לא יודע, הוא לא מבדיל. ואז הרגשתי רטיבות ברגל שלי. ובאותו רגע חשבתי, וואו, נפצעתי, אבל לא נורא, גם בלי רגל, כדאי לחיות. ואז הוא גמר את הנגלה, ואנשים יצאו מהפתח האוהל, ואני רצתי חוצה, ולא ידעתי לאן לפנות. חשבתי לרוץ קדימה, ואז היה איזה חוט טייל אחד ש... אמרתי, לא, לא כדאי, ובאמת היה שדה מוקשים ממש צמוד שלא ידעתי עליו. ואחד החיילים אמר, בואי בואי תשכבי בגבעה. הגבעה הייתה תלולית חול מאוד נמוכה. חשבתי לעצמי, באיזה צד, מאיזה צד המטוסים מגיעים? אז אמרתי, לא משנה, העיקר ליד בן אדם. באו המטוסים לגיחה נוספת. הרגשתי את הפחד. חפרתי עם הראש בתוך האדמה, מרוב פחד. שמעתי את הלב דופק, נשימות מהירות. הם גמרו את הנגלה, ואז רצתי לשוחות שחפרנו. והכל היה תפוס. קפצתי מעל בחורה כלשהי, תמי. ושמעתי אותה נושמת כמוני, ודפיקות הלב החזקות שלה. ואז אמרתי, תמי, אנחנו חיות, הכל בסדר. באותו רגע נרגעתי. מאותו רגע התגברתי על הפחד, בזה שהייתי צריכה להרגיע אותה, בעצם הפעולה כלפי מישהו אחר. הם גמרו את הנגלה השלישית שלהם. זמן אמיתי זה היה כנראה קצר, אבל בשבילי זה היה ארוך ביותר. השניות האלו ששכבתי שם עם רגל רטובה, שמה שמסתבר שלא נפצעתי, היה מעליי מחל מים, וכדור עבר פשוט וחירר אותו, והזרם מים זה מה שהרגשתי רטוב. אבל זה נראה לי כמו אינסוף, זה היה זמן ארוך ביותר. נכנסנו לאוהל, החלפנו בגדים, לקחנו את הקסדה שקודם שמנו אותה בצד ולא ייחסנו לחשיבות, והלכתי עם תמי לאוהל מיון, והתחלנו לרשום את הפצועים הראשונים שהגיעו.
ידענו מה קורה בחזית, שמענו את הפצועים. היו פצועים במספרים עצומים, והייתה אווירה של חוסר ודאות, הייתי אומר, יותר לצד המיואש מאשר להפך.
נותרים להבין שקו המאוזים נופל, שהמצרים בצד שלנו, דיכאון גדול. ביום השני אני כבר יודע על סטאז'ר אחד שהצליח לחזור ברגל, אני יודע על סטאז'ר שראו אותו בצילום שהמצרים מראים שבויים ישראלים, ונשארים ביום השלישי, נשארים שני מאוזים. הכי צפוני, בודפסט, והכי דרומי, המזח. בהכי צפוני, יושב בחור שבא להשלים את השירות שלו, ממש גמר את הסטאז', רובן צימליכמן, קצין רפואה, שהוא בבודפסט אצל מוטי אשכנזי, הוא גם מקלען, הוא גם חובש, הוא גם רופא, הוא גם מרים את המורל של האנשים, והוא הצלש היחיד שאני המלצתי כרופא. אחרים קיבלתי והצטרפתי בחום, אבל עליו אני המלצתי, כי לא היה מי שימליץ עליו, כי חשבו שככה צריך רופא להתנהג. ובדרום, במעוז הדרומי ביותר, במזח, יושב נחום ורבין, והם הולכים בשבי. כולם. עכשיו, אני יושב, יש לי 10 סטאז'רים בקו. אני תדרכתי אותם, הבאתי אותם למעוזים. אני מכיר את כולם. כל אלה מתל אביב היו סטודנטים שלי. אני לימדתי אותם, אני מכיר אותם. הרגשה איומה, כי ברור לגמרי שחלק מהם לא קיימים יותר. ורוב הנפגעים הם לא במעוזים. רוב הנפגעים זה מהכוחות שהולכים לחלץ מהמעוזים. זה דבר נורא. אתה שומע אותם מייללים בקשר.
מאבדים את החשבון, פשוט הליקופטר אחרי הליקופטר אחרי הליקופטר, ואי אפשר היה להרים את הראש פשוט, ובכל רגע שחשבת שגמרת לעשות משהו, חלק נקרא מהפצועים, היו פצועים שדרשו טיפולים מיוחדים ופעולות מיוחדות שאנחנו הוכשרנו להם. ככה שמבחינה זאת, הבעיה הייתה להשתלט על זה מבחינת המספר, לא הייתה בעיה טכנית, מה לעשות או איך לעשות, זה היה ברור.
בית החולים ברפידים זה בית חולים שאנחנו מתרגלים כבר 5 שנים. התחיל בפלמחים שם באזור, בביצות, עוד לא היה בסיס שם. ויש לו קונצפציה חשובה, וזה מה שחשוב. לא שיש בית חולים עם חדר ניתוח, זה לא מעניין. מה שחשוב הוא שהוא מוגדר כבית חולים זירתי. קרי, לא מנתחים את מי שלא צריך להצלת חיים. זאת אומרת, מ-4,000 נפגעים שעוברים בבית החולים, מנותחים 91 חבר'ה במשך 18 יום. וזה הדבר החשוב ביותר שקרה. וכל הניתוחים הם להצלת חיים. מה שלא להצלת חיים, טוס הביתה, שלום.
מה הייתה תוכנית ההפעלה לפני כן?
בכל מקום אתה מנתח, מגיע בטן אתה מנתח. עכשיו אם אתה מנתח בטן, והניתוח לוקח לפחות 2-3 שעות, אז חדר ניתוח אתה לא יכול לעשות יותר מ-8 ניתוחים ביממה. ויש לך ראש, ויש לך חזה, ויש לך זה. אין, אתה לא תעמוד בזה. זאת אומרת, אם אתה מצליח לייצב מבחינת דם, מבחינת הנשמה, עירוי, קטטר, ובעוד 3/4 שעה הוא יהיה בבית חולים בעורף שלא עושה כלום, קדימה.
הרבה פעמים הקביעה הייתה, למשל, שאם מישהו פצוע אנוש עם איזו פציעת מוח קשה, אנחנו לא נטפל בו בקדימות העליונה, למרות שמצבו אנוש, כיוון שאלף הסיכוי שלו להינצל הוא מאוד נמוך, ובית, כתוצאה מהפניית כל המאמצים אליו, אז יכולים אחרים שהם אולי טיפה פחות קשים, להינזק מזה שהם לא יטפלו בזמן. אז ככה שהתפקיד העיקרי היה באמת למיין ולהחליט על קדימויות ועל סדר פעולות, מתוך מחשבה שעיקר המאמץ צריך להיות מופנית לזה שאנשים יצאו מאיתנו בחיים ויחזיקו מעמד מספיק זמן עד שיגיעו לבתי החולים בארץ.
אז לא היה ניתוח שלא היה מורכב, מכיוון שהפציעות האלה שגורמות להחמרה כזאת במצב של פצוע, שהוא לא יוכל לחיות עוד 2 שעות, הם כאלה שהן מורכבות בטבען. היו לנו, אני חושב, 4 מקרים שיכולים לפתור על שולחן הניתוח. אנחנו קראנו לניתוח רק ניתוח שבוצע בחדר ניתוח עם הרדמה, כלומר, אותם הדברים שבמקום אחר יכולים לחשב ניתוח, כמו טרחאוסטומיה או הכנסת מנקזים לחזה, זה לא ניתוח אצלנו. זה דבר שהוא מאוד יעיל, אתה יכול להציל את החיים שלו בפעולה פשוטה מאוד, אבל זה לא ניתוח. אותם 4 שנפטרו היו מקרים שלמעשה לא ניתן היה בכלל לשער את חומרת הפגיעה, ולא ניתן היה להציל אותנו. היו פגיעות מוח כאלה שלא ניתן להציל אותנו. אופציות כאלה מסיביות של כל כך הרבה איברים, שאפילו אם נצליח לתקן את הכל, הוא לא יישאר בחיים.
עושים רפואה, יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ומיד שווים עם פרק ראשון מתוך 2 על הרפואה בחזית הדרום במהלך מלחמת יום הכיפורים.
אם ההיסטוריה המשפחתית שלכם חשובה לכם, כמוני, אתם ודאי רוצים שגם הנכדים והנינים שלכם ישמעו עליה. בסיפור משפחתי אנחנו נתווה מהסיפור שלכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת שיאזינו לה גם בעוד 50 שנה. familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
עושים רפואה. שבנו.
ובכן יובל, אנחנו מדברים על איזשהו משהו שבעיניי הוא מאוד מוזר. אני חייב להגיד לך את האמת, מדובר על רפואה בצבא. יש את הרפואה, ופה אנחנו מסתמכים על הגדרות של אחד המרואיינים שלנו, פרופסור רן דולב, שהיה קצין רפואה ראשי, שבא ואמר שלרפואה צבאית יש שני צדדים, הצד של בריאות הציבור, זאת אומרת, אם לחייל יש כאב ראש, אז נותנים לו אקמול, והוא תחת איזו אחריות מסוימת, אבל יש את כל מה שקשור לחזית, לרפואה הקרבית. מתי זה בעצם מתחיל?
טוב, זו שאלה מאוד רחבה, אנחנו, אני חושב אפילו לא מתיימרים לענות במלואה על השאלה הזאת. בפרקים האלה אנחנו לא ניתן פרק שלם על רפואה צבאית או על אפילו הרפואה הצבאית בצהל, כי זה יגזול לנו כל זמן הדיבור, וזה באמת נושא אולי לשיחה נפרדת. אבל רק בשביל לתת למאזינים שלנו, יכול להיות שיש מאזינים שלא שירתו בצבא, יכול להיות שיש מאזינים שהיו במקומות אחרים, בשביל לתת איזושהי מסגרת להתייחסות, כדי שבאמת יהיה אפשר להקשיב בצורה יותר שלמה למה שנאמר, בואו ננסה לצייר את המבנה פחות או יותר של הרפואה בתוך צהל.
זאת אומרת, okay? סוג של מילון מונחים כזה.
כן, ממש ככה בדקה וחצי. אנחנו יודעים שצהל זה מערכת מאוד היררכית, זה מערכת שבנויה בשכבות שכל שכבה בעצם נבנית על יחידות יותר קטנות ממנה. אנחנו מתחילים מהחייל הבודד, אחר כך יש לנו צוות, כיתה, מחלקה, פלוגה, אנחנו יכולים להמשיך הלאה במדרג אחרי הפלוגה, אם אוספים כמה פלוגות, יש גדוד, לכמה גדודים ביחד זה חטיבה, כמה חטיבות ביחד, נגיד 2, 3, 4 חטיבות זה אוגדה, יש לנו אחר כך גייס, ובסופו של דבר פיקוד וצהל כולו. והמטה הכללי. והמדרג הזה הוא מאוד חשוב כדי לנהל את העסק הזה. בסך הכל צבא העם של מדינת ישראל מכיל מיליונים של פריטים, כדי לשלוט בהם אתה צריך איזשהו מדרג כזה.
גם על מנת להצליח לנהל את המערכה, לא רק לשליטה.
נכון.
אבל חיל הרפואה פה הוא מיוחד, הוא קצת אחר.
כן, חיל הרפואה אמור בסופו של דבר להגיע אל כולם, אל כל חייל וחייל, לתת את המענה שהוא צריך, כמו שאמרת, גם ברפואת שגרה, אבל לענייננו, מכיוון שאנחנו מדברים על הקרב, גם ברפואת, גם ברפואת קרב, ברפואת חירום, ובכל יחידה כזאת שמניתי עכשיו, כל מדרג שמניתי, יש את המרכיב הרפואי שלו. כשאנחנו תמיד שומרים פחות או יותר על אותם יחסים של כוחות, אז אם אנחנו נתחיל...
מה הגוף הרפואה הכי קטן?
חובש. נכון. Okay. חובש בכל מחלקה בצהל, כל מחלקה קרבית, יש חובש.
אבל פה אתה אומר, על כל מחלקה יש חובש. נכון. קודם התחלנו מחייל, צוות, כיתה, מחלקה, נכון, זאת נכון. אומרת שבמחלקה יש חובש אחד.
נכון, נכון. אנחנו צריכים הרבה פונקציות במחלקה, אי אפשר להשקיע את כל האנרגיה שלנו ברפואה, אז למחלקה יש חובש. לפלוגה, יש כבר צוות של חובשים, שמי שאחראי אליהם זה החובש הפלוגתי.
ולהלן חופל. חופל.
נכון. ובעצם המדרג הבא, שזה מחלקת רפואה גדודית, אוקיי, שוב, זה הפרש של שתי דרגות, אוקיי?
שתי פאזות.
שתי פאזות, מגדוד לפלוגה, מפלוגה למחלקה. מחלקה אחת מתוך כל הגדוד היא מחלקת רפואה, אנחנו קוראים לה תאגד.
תחנת איסוף פצועים גדודית.
נכון, תחנת איסוף גדודית, ובראש התאגד עומד לראשונה רופא.
Okay. זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים רופא בעצם.
כן, הרופא הגדודי זה המדרג הנמוך ביותר של רופאים. דרך אגב, היום, בגלל מחסור ברופאים ובגלל שינוי תפסתי, בחלק מהמקומות, במקום רופא, יש פרמדיק. הפרמדיק הוא חליף רופא, נגיד, לצורך העניין, קוראים לזה מגיש עזרה ראשונה מתקדם או משהו בסגנון. אבל לענייננו, מלחמת יום כיפור, עדיין היה מדובר ברופא גדודי. הרופא הגדודי הוא בעצם מפקד של מחלקה, הוא קצין, מפקד של מחלקה של חובשים, שעובדת כיחידה אחת, ונותנת מענה רפואי לגדוד שאותו היא משרתת.
זאת אומרת,
כן?
זאת אומרת שאם החובש המחלקתי והחובש הפלוגתי היו גם לוחמים, בתוך איזשהו צוות אורגני, זאת אומרת נוסף על תפקיד, כן. פה בתאגד כבר מדובר בחיילים שהם דדיקייטד למשימה שלהם. הזאת.
נכון, הם גם לא רצים לקו הראשון, בדרך כלל התאגד, פורס קצת כמה קילומטרים, 2-3 קילומטרים אחורה מהחזית, כדי שבאמת יאספו אליו כל הנפגעים. יש שם מין ציליה כזאת, אוהלים, שנותנים את המענה הרפואי המיידי שהפצועים צריכים, גם טיפול רפואי מציל חיים, לפעמים אפילו ניתוחים קטנים, ניתוחים ניתוחי שדה, ובסופו של דבר מי שמנהל את העבודה זה הרופא, לצידו, מי שאחראי על כל החובשים ועושה את התפעול של התאגד, עומד חוגד, חובש, גדודי, גם פה יש את, את המדרג הזה.
מתי אנחנו פוגשים בית חולים שדה? מתי אנחנו פוגשים בעצם מערך שהוא מעבר לקצין אחד שהוא רופא, ועוד אנשים שמוכשרים בהגשת עזרה ראשונה, מתקדמת,
אבל עדיין. אני רק אגיד שלפעמים בתאגד יש שני רופאים, וזה המקסימום שאפשר למצוא בתאגד מלא. כשאנחנו עולים עוד מדרגה אחת, אז היינו בגדוד, עכשיו אנחנו כבר בחטיבה, גם הדרגה של הרפואה עולה במדרגה אחת, ואנחנו עוברים ממחלקה
לפלוגת רפואה.
נכון. אז פלוגת רפואה, שהיא חטיבתית, מכילה כבר מספר רופאים, בעצם פלוגה מתחלקת למחלקות, יש כמה מחלקות רפואה בתוך הפלוגה הזאת, והיא יכולה לתת מענה, יש כל מיני סוגים של פלוגות רפואה קדמית, ופלוגות יהודיות פעם, זה גם היה בנוי אחרת, כל הזמן זה משתנה. האמת שכל כמה שנים יש שינוי, בעיקר בראשי תיבות. התפקודים פחות או יותר נשארים אותו דבר, אבל התפיסה לפעמים קצת זזה, ואנחנו רואים בתור חייל ותיק בחיל רפואה, שכבר עושה שם מילואים, עכשיו אני בפיקוד העורף, אבל הייתי בחיל רפואה הרבה שנים, אתה רואה כל הזמן את השיפטינג הזה, אז בוא לא נצמד לאיזשהם הגדרות ספציפיות, רק נגיד שיחידות הרפואה, הפלוגות הרפואה שמשרתות את החטיבה, הם עדיין כוחות שזזים עם החטיבה, אוקיי? פורסים קצת אחורה, אבל הם משרתים את החטיבה. אם אתה עולה עוד מדרגה אחת למעלה...
הגענו לגדוד.
נכון, גדוד, גדוד רפואה. רפואה, גרפ, אוקיי? גדוד רפואה שמשרת אוגדה. ופה אני חושב שאנחנו נשמע קצת ברעיונות, גם את פרופסור רן דולב, שבתקופת מלחמת יום כיפור היה מרפ דרום, מפקד רפואה של פיקוד דרום, אחראי על כל הרפואה של החזית הדרומית במלחמה, נשמע מה הוא חושב על הגרפים האלה, ואיך תוך כדי מלחמה בעצם הם שינו את, את התפיסת הפעלה שלהם. אבל, אבל, אבל לדבר על יחידות ועל מבנה, זה משהו מאוד טכני. בסופו של דבר, ההפעלה של היחידות האלה מאוד תלויה במה שהמפקדים שלהם רוצים שיקרה. וכדי להבין אולי את השיקולים של המפקדים האלה, אני חושב שאנחנו צריכים להבין קצת מה שונה בין רפואה שניתנת בזמן מלחמה בשטח על ידי חיילים, לבין הרפואה שאנחנו מכירים ממד"א, בתי חולים וקופות חולים.
אחד היה אומר שהאתגרים הם אחרים בתכלית.
נכון. האתגרים הם שונים לחלוטין. קודם כל, האתגר כמובן הנשגב ביותר זה הצלת חיים, זה אותו אתגר בכל מקום.
כן, אבל פה יורים עליך.
נכון. גם יורים עליך, הפציעות הן שונות, האמצעים שעומדים לרשותך הם שונים. תכף אנחנו אולי קצת נפרט את זה יותר, אבל ללא ספק יש משהו בתנאים של הרופא, של החובש, של הצוות הרפואי בשטח, שעושה להם את החיים הרבה יותר מאתגרים וקשים, ואפשר למנות כמה דוגמאות. אחת הבעיות ברפואה בשטח, זה שאין מקרים קלים, ואין מקרים שיכולים לחכות. כשאתה מגיע למיון, מה שאתה עושה זה לוקח מספר ויושב. ככה זה קורה בדרך כלל.
אלא אם כן באת באמבולנס ואתה עברת תאונת דרכים.
נכון, ואז מה? שמים אותך בראש התור, נכון? אתה נכנס ראשון ומטפלים בך. במלחמה, אלא אם כן אתה פצוע מאוד קל, אתה צריך טיפול עכשיו. ואחד, ובדרך כלל יש מעט מאוד צוות. אם בבית חולים יש הרבה מאוד רופאים, ותמיד אפשר לקרוא לעוד מישהו מהמחלקה, דוקטור קוין, דוקטור קוין, תגיע למיון. במלחמה אין דבר כזה, דוקטור קוין, תגיע למיון. דוקטור קוין, או שהוא פה, או שהוא במקום אחר לגמרי.
אחר לגמרי.
בדיוק, ואי אפשר לקרוא לו. ולכן, אנחנו נדרשים בתור אנשי רפואה צבאית, לעשות פעולה שנקראת טריאז'. טריאז' זה בצרפתית, והמשמעות היא מיון. אוקיי? אבל בעצם אולי הדרך היותר נכונה להגדיר את זה, זה תיעדוף. אנחנו צריכים, כשאנחנו מטפלים ביותר מפצוע אחד, לתעדף כל הזמן מי מקבל אותנו ואת המשאבים שלנו קודם.
טריאז' אבל נולד באמת בשדה הקרב.
כן, טריאז' נולד בשדה הקרב. אנחנו דרך אגב משתמשים במונח הזה...
גם במד"א.
גם במד"א וגם במיון. היום כשאתה נכנס למיון, בהרבה מיונים בארץ, יש אחות טריאז'. שהתפקיד שלה זה בדיוק להבדיל בין אלה שיכולים לחכות על הספסל, לבין אלה שצריכים להיכנס לקבל טיפול מיידי. בשטח, אתה עושה כמה סבבים אפילו של מיון, שכל סבב מסתכל על הדברים מנקודת מבט קצת שונה.
מאזיננו ששמעו את פרקי הטראומה.
נכון, שמעו את זה כבר.
ABC.
נכון, נכון. אנחנו בשלב ראשון, בוא נגיד לצורך העניין, שוב, הכל כמובן בהנחה שיש לנו יותר מפצוע אחד. אם יש פצוע בודד, החיים שלנו פשוטים מהבחינה הזאת. אם יש יותר מפצוע אחד, אנחנו צריכים להחליט קודם כל למי אנחנו ניגשים קודם, או במי אנחנו מטפלים ראשון. אנחנו עושים את זה לפי התרשמות מהפציעה שלו, כמה היא קשה, כמה היא מדרדרת, כמה אנחנו יכולים לעזור לו בשטח. יכול להיות מישהו שהוא פצוע מאוד קשה ומדרדר, ואין לי מה לעשות איתו. אין לי פשוט אמצעים בשטח לעזור לו.
אז מבטרים?
לפעמים, במקרים קשים, בתנאים מסוימים, אפילו מבטרים. אבל גם אם אתה לא מבטר, כרגע הוא ישכב ויחכה לפינוי, שזה השלב הבא. בטיפול אני מקדיש את עצמי למי שאני יכול לעזור לו, אוקיי? עכשיו, השיקולים הם מאוד מגוונים, אנחנו לא ניכנס פה לעומק, אבל נגיד אם יש לך פצוע א' ופצוע ב', דרך אגב, קורס חובשים, יש הרבה שיחות כאלה, אוקיי? עושים הרבה את ה... וגם בקורסי רופאים. יש לך פצוע א' ופצוע ב', ואתה יודע שפצוע א' צריך חוסם עורקים. אוקיי? ופצוע ב' צריך ניתוח מורכב שלוקח בערך 20 דקות לעשות אותו. ברור שגם אם פצוע ב' הוא יותר קשה בפציעה שלו, הנחת החוסם עורקים תיקח לך כמה שניות. זה שיקול שצוות יכול לקחת עצמו, שחובש או רופא יכולים לקחת עצמו, לעשות קודם את חוסם העורקים, לא בגלל שהוא יותר חשוב, או בגלל שהוא יותר דחוף, אבל פרקטית זאת ההחלטה הנכונה. אם אתה תשקיע את עצמך ב-20 דקות של איזושהי פרוצדורה כירורגית, בזמן הזה הנפגע השני יאבד 20 דקות דם, וזה יכול לגרור אפילו את מותו.
ואנחנו נשמע את זה באמת גם בדבריהם של, נכון, של מרואיינינו.
נכון. וזה הטריאז' הראשון. אנחנו אחר כך נעשה טריאז' נוסף ושונה לגמרי, כשאנחנו נדבר על הפינוי. אוקיי? אז בואו נדבר גם על הפינוי, כי גם זה משהו שמאוד מיוחד לרפואה בשטח. אוקיי? זה נכון שגם במדה, בתאונות דרכים, או אפילו אנשים שמרגישים לא טוב בבית, צריכים פינוי. אוקיי? Mm-hmm. ברוב הפעמים, כשאנחנו מדברים בעיקר במדינת ישראל, אנחנו לא אוסטרליה, אוקיי? הפינוי הוא פינוי קצר, לבית חולים קרוב, הנסיעה היא נסיעה קצרה, בתוך אמבולנס שמיועד לזה, תנאים מאוד נוחים. כשאנחנו מדברים על רפואה צבאית, הפינוי בעיקר יום כיפור, סיני, מרחקים הרבה יותר גדולים, שטח, אין כבישים, ואפילו הרכבים לא בנויים במיוחד שטח. לעברה שהם פצועים, הם פנויים קודם כל כדי לא להתפרק, וכדי שלא יעירו עליך, ואחר כך גם לעברה שפצועים, הפינוי הופך להיות אתגר מאוד מאוד גדול. יש דברים, יש שיקולים שהחובש והרופא הצבאי צריכים לקחת בעצמם, שאנחנו לא מודעים להם כמעט בכלל ברפואה האזרחית. לדוגמה, אם אתה מפנה מישהו במסוק, שזה פינוי הרבה יותר מהיר ויעיל מפינוי ברכב, אתה מעמיד אותו, את הגוף שלו, בתנאים של תת לחץ. מכיוון שהוא עולה לאוויר. תנאים של תת לחץ יכולים במצבים מסוימים דווקא להירע את המצב של הנפגע. לעומת זאת, נפגעים אחרים, סתם פציעת גב וכולי, אם אתה תפנה אותם על רכב שמטלטל לו בדיונות, אתה יכול לגרום להם לנזק הרבה יותר קשה, ואולי דווקא הם צריכים להיות מפונים במסוק. גם זה שיקול. זאת אומרת, זה לא שיקול שקשור לדחיפות של הפינוי, זה לא שיקול שקשור ליכולת שלך לטפל בשטח, זה שיקול שקשור למה יקרה לנפגע כתוצאה מהדרך שבה תפנה אותו. אנחנו מתמודדים כל הזמן עם הנושא של הפינוי, ואנחנו מתחילים כבר מרגע התחלת הטיפול לתכנן את הפינוי של הנפגעים. אתגרים נוספים זה כמובן פציעות מיוחדות שיש בקרב, אתה מדבר על פגיעות הדף. אין כמעט רופאים שביום-יום מטפלים בפגיעות הדף.
לעומת זאת, במהלך הפיגועים הגדולים של שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000,
נכון.
רופאים בבתי חולים התחילו להתקל בפציעות שרגילים לראות משדה הקרב.
אם אתה כבר פותח את הנושא הזה, הטיפול בנפגעים בתקופת האינטיפאדה ובפיגועים מהסוג הזה, היה הרבה יותר דומה לרפואה צבאית מאשר לרפואה אזרחית. היה שם טריאז', היה שם פציעות של רסיסים ושל הדף ושל פיצוץ, וגם לפעמים אמצעי הפינוי ואמצעי הטיפול לא היו בשטח, ולכן זה ממש היה סוג של קרב. זה המקום שבו הקרב הגיע אל בית החולים. אבל ביום כיפור עדיין לא היינו שם.
אני יכול לנחש פה עוד אתגר?
כן.
אנחנו מדברים על חובשים. כן. באיזה גיל סיימת את קורס חובשים?
18 ומשהו.
באיזה גיל? הפכת להיות מדריך בבית הספר לחופשים?
18 ועוד קצת.
ועוד קצת משהו. אז אנחנו מדברים על אנשים מאוד מאוד צעירים.
כן, החופשים זה עוד מילא. החופשים זה החלק הקל, הרופאים. זה הבעיה האמיתית, מכיוון ש...
אני הבנתי באיזו שלב שגם מי שהכשרה באזרחות היא היותו וטרינר, הוא בצבא משרת כרופא.
נכון. וטרינרים, דרך אגב, וטרינרים יש מיומנויות שמאוד עוזרות לרופא בשטח, הם יודעים לעשות ניתוחים, הם יודעים, הם מבינים פיזיולוגיה, זה נכון שאנחנו לא בדיוק הספישיז שהם רגילים לטפל בו, אבל אתה יודע, לצורך העניין הם יודעים לטפל בהרבה ספישיז. מה שבעיניי אפילו יותר בעייתי מווטרינר ותיק, זה רופא צעיר. ואתה יודע, כשיש מלחמה, אתה לא בודק, אתה לוקח את כל מי שיש, כמו שלוקחים צוערים מקורס קצינים שישמשו כמפקדים בשטח, ככה גם לוקחים סטאג'רים שישמשו כרופאים בשטח, או רופאים מאוד צעירים, או רופאים שהעיסוק היומיומי שלהם הוא לא רפואה צבאית. הרי רוב האנשים לא מתמחים ברפואה צבאית, אם תשאל את ערן דולב, הוא יגיד לך שצריכה להיות התמחות כזאת, אבל רוב האנשים מתמחים בדברים אחרים, ואתה מוצא את עצמך, אתה יודע, אחרי 5 שנים בהתמחות ברפואת עיניים, שהמקסימום שעשית שקשור לטראומה זה להוציא רסיסים מהעין, ופתאום אתה צריך לטפל בדברים שכבר שכחת מה הם מבית ספר רפואה, שאף פעם לא נפגשת איתם. אני מניח שיש הרבה רופאי עיניים שמעולם לא עשו הכנסת נקז חזה. ופתאום נדרשים לעשות את זה בשטח, ואין מי שידריך אותם, ואין להם אפילו מכונת רנטגן שתגיד להם אם הם במקום או לא, וזה אתגרים מאוד גדולים, זה מבוכה מאוד גדולה, חשש מאוד גדול.
והיום הפער הזה נסגר בגלל הפרמדיקים.
היום הפרמדיקים בהחלט נותנים מענה, כי את הפרמדיקים אתה מכשיר הרבה יותר, תחשוב על זה, פרמדיק שמגיע לשמש כמגיש סעד חיים מתקדם, בשטח, עושה את זה אחרי שנה ומשהו של קורס, שבו הוא למד בדיוק את זה. הרופא מגיע, מבלי שלצבא יש בעצם הזדמנות אמיתית להכשיר אותו לאורך זמן.
אבל רופאים עושים מילואים.
זה נכון.
זה תרגילים במילואים.
נכון, נכון. אבל שוב, אם זה רופא שבאזרחות מטפל בטראומה, אז הרווחנו, אוקיי? אבל זה גם יכול להיות רופא שבאזרחות הוא רופא ילדים, כמוני, או פתולוג. או
רדיולוג
או רופא תעסוקתי, והם נדרשים לתת את אותו מענה, את אותם פעולות שגם הטראומטולוג נדרש לעשות. זאת עוד בעיה, זה עוד אתגר שיש במלחמה.
ישבנו במטבח ביתו של פרופסור ערן דולב לראיון עומק מיוחד, ומבחינתו ההכנות למלחמה ב-1973 החלו מיד עם סיומה של מלחמת ששת הימים ביוני 1967.
אני הייתי הרופא החטיבתי של חטיבת הצנחנים הסדירה במלחמת ששת הימים, יחד עם רפול. והנה, אחרי ששת הימים, אני מוצא את עצמי עם ביקורת איומה על מה שאיך הכינו אותנו למלחמה.
איך הכינו אתכם למלחמה?
לא הכינו אותנו למלחמה.
איפה היית מוצב?
לא היינו מוצבים. הייתה מלחמה שאנחנו יזמנו. זה אחד הדברים המנוגדים ביותר למלחמת יום הכיפורים. את ששת הימים אנחנו ישבנו 3 שבועות בשדה. כל המדינה, כל מערך המילואים בחורשות אקליפטוסים בנגב, כל לילה במקום אחר, אולי זה יהיה מחר. כבר רצינו שזה יקרה. כי ידענו שאין דרך חזרה. צריך כבר להקות את המצרים האלה, כי הם סגרו את מצרי טיראן, ולגמור את הסיפור. לא ידענו שגם יהיה עם ירדן, ויהיה עם סוריה, ויהיה הניצחון הגדול ביותר. עכשיו, מבחינת מדינת ישראל, זה הניצחון ענק. שבסוגריים, מבחינת תפיסתי, זה גם היה שורש המציאות האיומה שאנחנו חיים בה היום. אני הייתי בטוח, כשיהיה כמו ב-56, שלא הספקתי לטייל הרבה בסיני, רצתי אחרי המלחמה למר סבא וליריחו, כי יחזירו עוד מעט. הייתה לי ביקורת על החיל שלי, שאף אחד מהקצינים הבכירים של החיל שלי לא בא לבקר אותי 3 שבועות, שלא לימדו אותי איך פותחים גרון, ואני עשיתי את זה 2 פעמים תחת אש. הייתי מוכרח להציל את הבן אדם. עכשיו, ההוריה לנתח בן אדם בשדה תחת אש, צריכה להיות תוצאה אך ורק של דבר אחד, מצבו של הפצוע, לא מצב הידע שלי. זה לא שיקול, אבל זה מה שהיה. יש לי 50% הצלחה. אחד חי עד היום, אחד מת. עשיתי כי הייתי מוכרח לעשות, וזה לא טוב. היו צריכים להכין אותי יותר טוב. ואני כתבתי דוח, דוח שלם. ובאתי לקצין רפואה ראשי, זה היה דוקטור אליהו גילון, זיכרונו לברכה. באתי לשולחן שלו, אני אשכח, שולחן ארוך כזה, נראה לי נורא גדול. לימים זה היה השולחן שלי, אני לא החלפתי אותו. והבאתי לו את התיק שירות שלי. יעפתי אותו. ככה, הייתי סרן צעיר, אמרתי לו, אני לא נשאר בחי לזה. נהיה במילואים, שיקראו לי, יהיה בסדר גמור. והלכתי. ובערב טלפן לי מרפ מרכז, קצין הרפואה של פיקוד המרכז, שעשה עבודה מצוינת, אבל בעצם הקרב העיקרי שלו זה הקרב ירושלים, הוא היה ירושלמי, קורא לו דני מיכאלי, זל. הוא ביקש לדבר איתי. הוא אומר לי, אתה מתוסכל, אה? חרה של חיל, משהו כזה. אמרתי לו, לא חרה של חיל, יש אנשים נפלאים, קל לשנות, לא, לא רוצים. הוא אומר לי, תשמע, אני בעוד 10 שנים אהיה קצין רפואה ראשי. אתה תוכל להיות אז מרפ, ואנחנו נשנה את העולם. ועניתי לו, אני בן 28, הבולשיט הזה לא עובד עליי. וחתמתי 7 שנים. כי האמנתי לדני. דני לא היה קצין רפואה ראשי אחרי 10 שנים, הוא היה אחרי 8 שנים. אני לא הייתי מרפ אחרי 10 שנים, הייתי אחרי 5.5 שנים, והחלפתי את דני בתור קצין רפואה ראשי ב-79. ועל רקע הפקודות שדני שינה, יכולתי לבחור את האנשים הטובים ביותר לתפקידים השונים, ולבנות חיל 7 שנים קדימה. וביחד זאת הייתה בהחלט הצלחה גדולה.
אתה מדבר על הניצחון הגדול ביותר של צהל בתור שבר, ואחר כך אני יודע מדברים שדיברת עליהם ואיך שאתה מתייחס לזה, לשבר הגדול ביותר, הישראלי, השבר הקיומי, אני חושב שתקן אותי אם אני טועה, וזה גם קצת מהדברים שאתה אומר, לא השתקמנו מ-73. אתה מסתכל על זה בתור הצלחה מאוד מאוד גדולה של החיל.
נכון. תראה, במלחמת 67, היה ניצחון מזהיר, אין בכלל ספק. כמות הנפגעים הייתה all in all, יחד עם המשחטת אילת וכל זה, אנחנו מגיעים ל-1,000 חללים. ניצחון כזה? שום בעיה. מזה עשירית בקרב על ירושלים. חיל הרפואה לא מיצה את כל יכולתו בכלל. הוא לא הגיע משום שזה לא נבדק. לא היו כל כך הרבה נפגעים. היו כמה נקודות שהיו הרבה נפגעים. לנו בקרב רפיח, יחד עם חטיבה 7, היו הכי הרבה נפגעים בפיקוד הדרום. אז זה היה ביום הראשון. אחר כך זה טפטף. 5 ימים לא קרה אחר כך שום דבר. שהכניס את חיל הרפואה ללחץ. רצו הליקופטר, עמד מישהו באמצע המדבר, עשה ככה, ירד הליקופטר. ברמת הגולן היו נפגעים, ולא רבים, פרט לגולני, שהלכו חיר, זה חיר, תשמע, אנחנו חיר. מה? ולשריון היו לא הרבה נפגעים, אבל היו. לא היה חיל אוויר שהפציץ אותנו, כי הוא שמד על ידי חיל האוויר שלנו. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של צהל, אז הפלמח, וינגייט, עוד לפני זה, מחלקה לוחמת, פלוגה לוחמת, גדוד לוחם, אבל חטיבה לא נלחמת. ב-67 חטיבות לוחמות, ויש מעטה אוגדתי. והצבא מגיע למסקנה אחרי 67, שהאוגדה היא עוצבת היסוד. זאת אומרת, הכל יהיה במסגרת אוגדתית. ואז לוקחים את פלוגות הרפואה מהחטיבות, מוציאים אותם אחורה ובונים גדוד רפואה אוגדתי. ואנחנו הרופאים החטיבתיים מתחילים לצרוח.
למה?
משום שזה מוריד את המיידיות של היכולת להציל חיים. מתחילה מאומה, אבל אף אחד לא שומע אותנו. זה דנים בזה גנרלים וקולונלים, ואנחנו קטנים. עכשיו, אני הייתי מפקד פלוגת הרפואה של חטיבת הצנחנים, ואני יודע מה עשינו. באופן מעשי, מה שאנחנו עשינו, הפלוגה הזאת לא התקיימה בכלל, אלא התברר שלגדודי התותחנים בכלל אין סיוע רפואי. את אחת המחלקות, נתנו לגדוד תותחנים, ולכל אחד מהגדודים שהבקיעו, הוספנו עוד מחלקה, ואז אני נשארתי עם מחלקה פלוס כעתודה, ואנחנו נפרסנו בצומת רפיח, וקיבלנו 100 ונפגעים שלא יכולנו לפנות אותם עד הלילה המאוחר שהגיעו הליקופטרים.
אנחנו מדברים עכשיו על מלחמת
ששת הימים.
והגרפים נולדו אחרי ששת הימים?
עכשיו, בוודאי. Okay. ועכשיו מחליטים להקים אוגדות קבועות. ובאוגדה יש 5 חטיבות, לכאורה. 3 חטיבות לוחמות, נגיד 3 חטיבות טנקים, חטיבת הארטילריה של התותחנים, אגד ארטילרי קוראים לזה, וחטיבת התחזוקה, שקוראים לו אגד תחזוקה. היום אגד לוגיסטיק, כבר עברית גם לא כל כך חשובה. ושם יש גדוד חימוש, שירותי חימוש, גשח, וגדוד הספקה, גהס, וגדוד רפואה.
גרפ.
כן. עכשיו, הגדוד רפואה, מאיפה הוא צמח? לקחו את הפלוגות מחטיבות השריון, והוסיפו פלוגה כירורגית, והנה יצא דבר ענק. ואנחנו עושים תרגילים בסיני, ואני בא לתרגילים, אני כבר לא בתפקיד, ואני אומר, זה לא יגיע לשום מקום, זה רכב ירמי, זה רכב של אזרחים, כל מיני טנדרים, 4x2, הם לא יגיעו בדיונות לשום מקום, זה הצגה. ילד, אבא בל תמוך. אבא בל תמוך.
אנחנו מדברים על שנת?
68-9. והתשה הולכת. הצבא לא רוצה להתעסק עם זה. בסיני יש מלחמה של אוגדת סיני. התשה זה לא מלחמה של עם ישראל. כאן כל הקבלנים בונים את קו בר לב, כל הגנרלים יושבים במסעדות ומעשנים סיגרים, וקוראים את חשופים בצריח. המיתוס הכוזב של צבא הגנה לישראל. ואז ב-69 מממנים אותי להיות קצין רפואה של אוגדת מילואים, שהמפקד שלה הוא אריאל שרון. אני לא מכיר אותו, אבל הוא שומע אותי, אני סרן, היחיד שם, הוא שומע, זה מעניין אותו. אריק, איש מאוד מורכב היה, אבל נושא הרפואה היה בדמו. הוא היה מוכן להילחם על הסיוע הרפואי, וזה עוד מפעולות התגמול שאשתו, כשהייתה אחות, מרגלית, הייתה יוצאת איתו לפעולות. הייתה מארגנת את הכל עם הרופאים הראשונים של הצנחנים, עניין הנפגעים בנפשו. תמיד היה לי גיבוי, ידעתי שגם אני, יש לי איזו יציאה נגד איזשהו מפקד הרבה יותר בכיר ממני, אריק יפתור את הבעיה, הוא לא ישאיר אותי בשטח לבד. זה מאוד חשוב, זה מאוד נוח. בשנת 70 קורא לי קצין רפואה ראשי, אמר לי שב-71 אני הולך להיות קצין הרפואה של פיקוד הדרום. פעם ראשונה ואחרונה בצבא שאני אומר למישהו, תת אלוף, אני אומר לו, מפקד, אני לא הולך ב-71 להיות קצין רפואה של פיקוד הדרום. אם אני הולך להיות קצין רפואה פיקודי, לא יכול להיות יותר שאני אהיה הרופא הכי טוב בין הקצינים והקצין הכי טוב בין הרופאים, שהניסיון שלי הולך ומצטבר. שני תנאים צריכים להתקיים כדי שאני אשאר בצבא. אחד, אני רוצה לגמור את ההתמחות ולהיות רופא מומחה. אני רופא בין הרופאים. דבר שני, אם אני נשאר בצבא, אני רוצה גם להיות איש מקצוע מבחינת הצבא. אני רוצה ללכת למכללה, לפיקוד ומטה. וגמרתי את ההתמחות בזמן, וגמרתי בהצטיינות את המכללה, והרגשתי בשל. ירדתי לגור בבאר שבע, בכלל בלי התלבטויות, כי חשבתי שזה הזמן. אז באתי ב-72, והייתי שם עד 74, כולל מלחמת יום הכיפורים.
איזה רפואה אתה מוצא כשאתה מגיע להיות מרפ של פיקוד דרום?
אני מוצא שני נושאים. נושא הרפואה הפעילה, איך מטפלים בחיילים, לא הייתה המצוקה שישנה היום, זאת אומרת, תורים ואכזבות וטיפול לא נאות. הצבא הרבה יותר קטן. אני לא רואה בעיה. אבל תראה, אני רב סרן דולב אחראי על הרפואה משער המשך עד קריית גת. אתה מבין? כל עליי. אז הבדואים, שלכאורה זה לא תפקיד שלי בסיני, הם עליי. יש לי איתם אינטראקציה. ואת עזה לוקחים ממני, לשמחתי, אחרי תקופה. הם מעבירים אותה למרכז, כי אין להם חזית. ואני שמח מאוד. אבל הבעיה היא סיני. יש קו התעלה, שהוא האיום העיקרי. הצבא המצרי זה האיום העיקרי, ואנחנו מתרגלים כל הזמן. ואז קורה דבר נורא מעניין. במאי 73 יש ידיעה שהצבא המצרי פותח במלחמה. קוראים לזה כוננות כחול לבן. אני יושב עם כל הקצינים, מרעננים את הפקודות, ואני מגלה דבר שבוודאי ידעתי אותו קודם, אבל הוא לא הייתה לו משמעות כל כך גדולה. יש בית חולים ברפידים, שהוא לא קיים, הוא וירטואלי, יש יחידת בית חולים של רפידים. 4 חדרי ניתוח הכל, זה בצריפין. ואם מתחילה מלחמה, הפקודה אומרת שבקוף פלוס 48, בעוד 2 יממות, הבית חולים יגיע לרפידים.
יגיע, לא יתפקד.
אני אומר, חברים, אתם השתגעתם. הימ"ח צריך להיות ברפידים. קצין רפואה ראשי אומר לי שאני מתחיל לעשות צרות. ישבתי יותר מדי זמן בשקט. אמרתי, כן, מתחיל לעשות צרות. ואני הולך לאריק, ואריק הולך לרמטכ"ל, מתחיל מאומה, ובאוגוסט 73, הימ"ח למטה, ואני לא יכול לחשוב בכלל על מרפואה, מלחמת יום הכיפורים, אם זה היה אחרת. היו מתים אנשים, שלא היה לכם ספק בכלל. וכתוצאה מהכוננות הזאת, כאילו תרגיל יבש, אנחנו מורידים את הכל למטה, ובונים חדר ניתוח ממוגן, וחופרים ימ"ח, ועושים דברים יוצאים מן הכלל, למעשה באוגוסט 73 הכל מוכן. ואז השיגעון הבא, אנחנו עושים תרגיל, אריק הולך, מגיע גורודיש. ואתם תתפלו, לי לא הייתה שום בעיה עם גורודיש. אני באתי עם גורודיש, אמרתי, מה הוא יעשה? הוא יגרש אותי? אני חוזר לבית חולים, מה קרה? אני ממילא יהיה רופא עוד כמה שנים. ויש ישיבת מטה ראשונה עם גורודיש, וכל המטה של אריק פרט לשניים, כובעים אדומים, והוא מקבל חררה. הוא שואל אותי איזו שאלה, ואני עונה לו, אמר לי, אתה בטוח? אני אומר לו, כן, המפקד. מחר בבוקר אני בביקורת אצלך ביחידה. אני אומר לו, בכבוד המפקד, אני רב סרן היחיד שם. והוא מגיע, ואני מסביר לו, מה אני יכול לעזור לך, נגמר הביקור. אמרתי לו, תרגיל פינוי נפגעים מהמעוזים, בסצנריו שהם צולחים את התעלה. כי אנחנו לומדים כאלה דברים. ואז הוא אומר לי, אני איתך בכל התרגיל, אתה אצלי על הג'יפ. קראו לו תרגיל תוספתן. וככה שאי אפשר לשכוח, כי זה היה ברור שזה של חיל הרפואה. ובאמת תיקנו הרבה שגיאות. 10 סטאג'רים במעוזים, כל הפקודות מוכרות, לאן מפנים נפגעים, רופאים גדודיים, תבינו, זה אוקטובר, זה הרופאים הגדודיים התחלפו לפני 3 חודשים. כולם כבר יושבים טוב, רופאים חטיבתיים הם כבר שנה שנייה בסיני. יש לך מערכת טובה. אין לנו הפתעות. אין לנו הפתעות. ברפואה הכל מוכן. במקומות היהודיים בסיני הכל מוכן.
בפרק הבא על מערך הרפואה בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים.
זה מכוחך לומר שלא הייתה מעורבות רגשית. ודאי שהייתה, והייתה לא רק לגבי הפצועים עצמם, לגבי כל המצב. ובוודאי שלגבי כל פצוע בעצמו, אתה ראית חובה עליונה לעשות שהבחור יהיה חי. בדרך כלל השתדלנו לא לשאול שמות, לא לנסות לדעת מה יש לו, מי הוא, מה הוא. והיה רק מפריע, נאמר, אם נדע לך שבחור שניתחת שיש לו פציעת מוח איומה ושהוא נפטר, עמד להתחתן בעוד 3 ימים.
עושים רפואה מיוחד ליום הכיפורים, 3 עשו במלאכה. דוקטור יובל בלוך, יוסי מץ, ואני, עידן כהן. תודה למרואיינים שלנו, פרופסור ערן דולב, פרופסור גדעון מרין, ודוקטור בת שבע פורת כץ. תודה מעומק הלב לאלכסנסקי. תודה לניר סייג על האות המיוחד. רשת עושים היסטוריה, רן לוי האורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. עושים רפואה, להתראות בפרק הבא.